אנחנו נפתח את מהדורת הבוקר היום עם יושב ראש ועדת החוקה, חוק חוקה של הכנסת, חבר הכנסת הרב יעקב אשר. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר
טוב. מנסים להגיע למתווה, מנסים למצוא פתרון לאיך פותחים בתי כנסת, ביום יום, בשבתות, ימים נוראים שמתקרבים. הפרויקטור גמזו לא ממש משתף פעולה עם הרצונות והניסיונות שלכם, הח"כים החרדים, לקדם מתווה שיענה על כל הצרכים. איפה הדברים עומדים?
דברים עומדים בדיוק בתיאור שאתה מתאר אותו. אנחנו הסברנו, אמרתי לא פעם, שמבחינת הציבור החרדי שתי דברים הם החשובים ביותר מבחינתנו. אחד זה עולם התורה ועולם הישיבות, וברוך השם פה לאחר באמת מאמצים גדולים, וגם במקרה הזה בנושא הקפסולות של הישיבות והדברים האלו, בהתחלה משרד הבריאות היה סקפטי והיועצים למיניהם הם מוקשיים בהתחלה, אבל ברוך השם המתווה הזה יצא לדרך, ויצא לדרך בצורה מוצלחת, וזה דבר שהוא גם נכון מכל הסיבות. כמובן שהסיבה הגדולה שלנו זה שעולם הישיבות יחזור והבחורים יהיו תחת המסגרת הישיבתית, אבל גם מבחינה אפידמיולוגית, וזה מה שהסברנו במשך כל החודשים האלה עד שהגענו בסוף לפתרון, ברור שעדיף גם מבחינה בריאותית שהבחורים האלה יהיו במסגרת ישיבתית ומפוקחת.
גם אם מישהו נדבק, שישאר בתוך המתחם, במתחם מבודד בתוך המתחם.
עשינו את השינוי הזה גם, שגם הכנסנו אותו לתוך החקיקה במלוניות, שגם אם יהיו חלילה פה ושם התפרצויות כאלה ואחרות, אז אפשר יהיה לעשות את הבידוד במתחם סגור בתוך הישיבה, ואז הבחורים עדיין נשארים בתוך המערכת הישיבתית ולא חוזרים הביתה ונדבקים, ואחר כך מעבירים אותם למלוניות עם כל הבעיות הרוחניות שיש בעניין הזה. ולכן אמרנו כל הזמן, הדבר החשוב מבחינתנו זה שעולם הישיבות יוכל לתפקד תחת שגרת הקורונה הזאת. זה דבר אחד. הדבר השני שאמרנו לו כל הזמן, מה שמעניין אותנו במיוחד, זה נושא הזה של בתי הכנסת. נושא של בתי הכנסת צריך להיות מוסדר בצורה נכונה, בצורה חכמה והגיונית, וכמובן גם אחראית, ולכך אנחנו חותרים. התקדמנו כבר בהרבה מאוד דברים, אנחנו נמצאים עדיין בוויכוח, שלצערי הרב לפעמים הוא ויכוח, הוא ויכוחי שרק, ויותר אולי חשש מביקורת כזו או אחרת.
מצד מי? מצד משרד הבריאות? מצד פרופסור גמזו?
מצד גורמים ש... אני לא מדבר אישית על אנשים, ואני חושב ש...
לא, אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח...
יש התעסקות...
אם הוויכוח הזה הוא ענייני, אז הוא ענייני. מותר להתווכח.
יש התעסקות יתר באיך לכתוב את ההחלטות ובמספרים, ולא בפועל. אני לאורך כל הדרך אומר לדבר אחד. אם התקנות למיניהן יהיו עקיוניות, רוב הציבור החרדי ישתף איתם פעולה ומשתף איתם פעולה. אנחנו וכולנו ראינו שבחודש וחצי האחרון שפתאום הורידו את כמות המתפללים לעשרה מתפללים בבתי כנסת, ראינו שפתאום הציבור שעד היום הקפיד על ההנחיות הללו לא הבין אותם, לא הבין את את החוסר היגיון שבהם, שבתוך אולם של 300-400 מטר, שבימים כתיקונם, בשבת כתיקונה, נכנסים שם 400 מתפללים, יהיו 10 מתפללים. ולכן אנחנו כרגע בתוך מתווה מסוים שעדיין לא סיימנו את הוויכוח עליו, אני מקווה שזה ייפטר בשעות הקרובות. אנחנו כבר הגדלנו את זה, את האפשרויות, כמובן בצורה של קפסולות, וכמובן בהסתכלות על פתחים של בתי הכנסת, אבל מבחינתנו יש דבר אחד. הבתי הכנסת, הבינוניים, הגדולים, אני מקווה לא רק הענקיים, הגדולים, הנורמליים שאנחנו מכירים, בתי כנסת השכונתיים וכל אלה, הם בעצם המסעדות שלנו, הם החדרי כושר שלנו, הם המסחר שלנו, זה מה שמעניין אותנו.
להבדיל, אבל בהשאלה למה שהם מאשרים בחוץ, במגזר הכללי.
כן, אני לא מסתכל על השוואות, כי אני כל הזמן משווה דבר אחד. אני אמרתי כל הזמן, עם כל ההבדלים שאנחנו יודעים, להבדיל, אבל גם נושא של תרבות. אני גם אומר, אותם דברים שנכונים לבתי כנסת, הרי מה מאפיין בעצם את הבתי כנסת, ומה מאפיין בתי תרבות? בשונה ממסעדות ומדברים אחרים. אנשים באים, יושבים באופן סטטי במקום מסוים, נמצאים עם מסכה כל הזמן, יש הבדל בין אחד לשני של אותם 2 מטר, יש כניסות נפרדות, אפשר לעשות זה בצורה מסודרת. הדבר הזה מבחינתנו הוא דבר חשוב, נמאס לנו, אנחנו לא מסוגלים להסביר לציבור כל פעם את השינויים הללו. בתי הכנסת מבחינתנו זה חלק מאורח החיים, כמו שאמרתי מקודם, זה הכל מבחינתנו, ולכן הדבר הזה הוא קריטי שיפטר, ואני בטוח שזה ייפטר בשעות.
אתה בכוונה אומר שעות קרובות, כי הערב יפוגו התקנות הקודמות, החוק הקודם?
א', גם בגלל הדבר הזה, וכרגע היה אמורה להיות כל התקנות של הרמזור למינו, וכל הדברים הללו היו צריכים להגיע לאישור של הקבינט, ולאחר מכן לאישור הוועדה. הם לא הגיעו, התוכנית עדיין לא מוכנה, ולא רק בגלל הבעיות עם בתי הכנסת, גם מבחינה מבעיות אחרות. אני עוד לא רואה את התוכנית הרמזור הזאת, עדיין את האפקטיביות שלה.
אתה נשמע מסתייג מתוכנית הרמזור.
אני אגיד לך, יש לי רק תחושה בימים האחרונים שפרופסור גמזו והצוות שלו מתעסקים יותר בטבלאות ובדיאגרמות ובחישובים ופחות במה שקורה בשטח. אני כבר 3 שבועות אומר לפרופסור גמזו ולאנשיו, אתם צריכים להגיע למצב שבו כל מבנה ציבורי, בתי כנסת, גם בתי תרבות וגם דברים אחרים, יהיה כמו שיש להביא תעודת כשרות שתלויה על הקיר, צריך להיות על קיר כל בית כנסת ועל קיר של כל מקום של התכנסות, צריך להיות שלט גדול של העירייה, אחרי שהעירייה תבוא ותתן את ההגדרות מה מותר ומה אסור באותו מקום, כמה אנשים יכולים להתפלל, אנשים יבואו, ידעו, הרי מה קורה? אין הרי פיקוח אמיתי על מה שקורה בשטח. אז מי יהיו המפקחים האמיתיים? אני אומר, המפקחים האמיתיים יהיו האנשים עצמם. אנחנו עצמנו, כי אנחנו דואגים לעצמנו, למשפחותינו.
כן, אבל הכנסת גם את העירייה בכל מקום, שהיא זו שתפקח שהכל מתנהל על פי הכללים ועל פי המתווה שיאושר בחוק.
גם לא רק בשביל לפקח, אלא קודם כל, כשאתה נמצא במתחם, אתה מגיע, אתה יודע כמה אנשים יכולים להיכנס וכמה קפסולות נכנסות באותו מקום ובאותו בית כנסת, וכמה כניסות צריך, והאם צריך שחלונות יהיו פתוחים כן או לא. יש לך בחוץ שלט גדול שאומר כך וכך אנשים יכולים להיכנס, אנשים יודעים, ואם ההחלטות הן רציונליות, ואם אין מצב שבו עומד אולם של בית כנסת ענק ריק בשמימונו ואנשים צריכים להתפלל בחוץ בגלל שמישהו לא היה מוכן לחשוב טיפה מחוץ לקופסה, זה לא מקובל עלינו, ואת זה אנחנו נשנה.
שלא לדבר על מקומות שמכיוון שאנשים מאבדים אמון בכל המתווים שלא מתקדמים לשום מקום, גם כן מתפעלים בצורה שלא בצורה שתיארת ולא רק בחוץ. טוב,
אנחנו לא מתכוונים להסתפק בתיקונים חלקיים כאלה ואחרים. רוצים להגיע להבנה אחת, שההבנה הזאת תרוץ לפחות בחודשיים הקרובים.
והיא תיבחן כמובן תוך כדי תנועה.
והיא תיבחן תוך כדי תנועה והכל.
אוקיי, עוד 2 שאלות בהקשר לזה,
ונבוא... אני רוצה לומר לך עוד נקודה אחת, היה גם אחד הוויכוחים שכרגע עדיין קיימים, ועוד יגיע לקבינט גם כן, ואיך יהיו הגדרות של ערים אדומות. אז אחד הפרמטרים שהם קבעו, כדי לקבוע מהו עיר אדומה ומה עיר כתומה וכו', היא כמות החיוביים לעומת הבדיקות. ופה זה נותן משקל גדול בשביל... זה אחד העיוותים הכי גדולים שקיימים, בגלל שכרגע, כיום, מי הולך להיבדק? אדם רגיל שאין לו שום דבר, אין לו תסמינים, הוא לא נחשף לחולה, לא הולך להיבדק. הולכים להיבדק אלה שיש להם את התסמינים, ואז אתה רואה אחוז של 16% באזורים החרדיים מתוך הנבדקים. עכשיו באנו ואמרתי אתמול בישיבה שהייתה עם פרופסור גמזו ועם השר דרי והשר ליצמן ושר הבריאות, היה לנו סקר מעולה שנעשה לפני יומיים, ואגב עוד לא הסתיים לגמרי. 7,000 בחורי ישיבות עברו בדיקות, מדגם מייצג מכל הארץ, מכל רחבי הארץ. 7,000 בחורים עברו בדיקות, אתה יודע מה היה אחוז המדבקה, אחוז החיוביים שם?
פחות מ1%.
פחות מ1%. עכשיו, יש סטטיסטיקה...
ולא נבדקו שם אלה שכבר החלימו, נכון?
לא נבדקו אלה שהחלימו, זה אחד. ודבר שני, לא נבדקו אנשים שהיה להם סימפטומים דווקא, או שנחשפו לחולים.
אלא באופן כללי, כל אחד באופן גורף.
אם תלך לפי הסטטיסטיקה הזאת, ולא לפי הסטטיסטיקה שרוצים היום לעשות, ואז לגרום לכך בעצם שרוב הערים החרדות יהיו אדומות, בגלל שאם אתה בודק מאלה שיש להם תסמינים, אז אתה מגיע ל-16 או 20 אחוז. ופה אתה מדבר על אחוז אחד. אז לכן צריך היגיון בכל הדבר הזה. וכשיהיה היגיון, יהיה שיתוף פעולה של הציבור. כשיהיה היגיון, אנחנו נבחרי הציבור ניתן את הרוח הגבית לעניין הזה. אנחנו צריכים את שקרת החיים שלנו בתוך הקורונה. בזהירות המתבקשת, אבל עם חוכמה ושכל, ולא רק להסתכל מה יהיו הכותרות מחר בעיתון הארץ, שיתקיפו אותו על דברים שכביכול הוא הלך לקראת החרדים.
אז הנה הוא כבר קיבל קריקטורה, לא הוא, אלא הסיפור שלו כלפי, סליחה, הנושאים, המתפללים שרוצים להגיע לאומן בראש השנה, אז הבוקר קריקטורה בארץ מציגה את, איך נאמר, את הציבור, את הפוליטיקאים החרדים, שני פוליטיקאים מופיעים שם, על שני מטוסים עם סימוני קורונה ונחמן מאומן, ליצמן מטיס מטוס אחד עם קורונה שמגיע לארץ, ומי השני, אני לא מצליח באמת לזהות, אולי פורוש, הנה, הסתה התחילה.
נכון, וזה שוב קורה בגלל התעסקות יתר של אנשי מקטוע בדברים שלא להם מקטור. הם צריכים לבוא ולתת את ההגדרות, מה אפשר, מה אי אפשר, מה התנאים של כל דבר, תמצא את הפתרונות, אל תהפוך את הבעיות לבעיות עוד יותר קשות. ואם הם יפעלו ככה, ואני מקווה שיפעלו ככה, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד כל הזמן עם משרד הבריאות, גם בעניין התקנות.
המתווה שהוצג לראש הממשלה הגיוני בהקשר לנסיעה לאומן לדעתך?
אני בעניין הזה פחות מעורב, מטפלים את זה חברי כנסת אחרים. אני אומר רק דבר אחד, כל דבר צריך להכניס בו היגיון, שכל ואחריות. וכששלושת הדברים האלה יהיו ביחד, אפשר להגיע לפתרונות. אבל ודאי שיוזמות כאלה, כמו של פנייה לנשיא אוקראינה או לדברים מהסוג הזה, לא מעורבות אמון, הם רק הופכות את העניין הזה למאבק ציבורי, וחבל.
טוב, עוד שאלה אחת בענייני קורונה וכמה עניינים פוליטיים. שאלה, השחלתי את זה קודם, אני מרבה לשאול את השאלה הזו בתקופה האחרונה. המחלימים. הערים החרדיות היו אדומות, הרבה מאוד נדבקו, מודיעין עילית, הערכה היא ש30% אולי כבר נדבקו, ראו את זה בתוצאות הבדיקות שנעשו בשבועות האחרונים, עכשיו כבר העיר הזו לא אדומה, אבל זה אומר שיש הרבה מאוד מחלימים בציבור החרדי. למה לא להוציא אותם כל הסטטיסטיקות האלה? כשמחליטים על מספר אנשים שנכנסים לקפסולה או לבית כנסת, שהמחלימים ייכנסו חופשי, עושים חתונות, שהמחלימים ייכנסו חופשי, ישיבות, קפסולות, שהמחלימים ייכנסו חופשי, למה לא להתייחס אליהם? ואני חושב שהנושא הזה די בידיים שלך כיושב ראש ועדת חוקה, שיכול לשנות את ההגדרות גם בנושא הזה.
קודם כל הנושא הזה עלה, יש...
עוד תוספת קטנה, כשמדברים על מחלימים, על פי כל ההגדרות נכון להיום, עד שיהיה שינוי, אם יהיה שינוי, מחלים הוא אדם שלא נדבק ולא מדביק, ולכן אני מתייחס לזה.
תראה, עד היום אין הגדרה, משרד הבריאות עדיין לא החליט שזאת ההגדרה, שאדם שמחלים הוא בטוח לא ידבק ולא ידביק. אין הגדרה רפואית כזאת, לא הייתה החלטה כזאת.
אבל משרד הבריאות כן מתייחס לזה, אדם שחוזר מחול, למשל, אינו נדרש לבידוד אם הוא מחלים.
בדיוק, אז יש בכמה פרמטרים נותנים לזה את ההתייחסות, אבל באופן כללי, לבוא ולהגיד, האנשים האלה לא צריכים להיות בתוך הספירה שלנו, את זה הם לא עושים, הם לא מקבלים את ההחלטה הזאת. והסיבות הן שלהם, אני לא יודע למה, אין בזה הרבה היגיון, אומנם קשה מאוד לבוא ולהתחיל עכשיו לעשות תקנות ודברים, שיהיו תקנות לאנשים מסוימים ותקנות לאנשים אחרים לא. קשה מאוד לאכוף את זה.
על שולחנך מונח מתווה מאוד פשוט לעניין הזה.
אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך, שבאותה ישיבה שהייתה אתמול, אחד הטענות שלי אמרתי, כשאתם באים ומתייחסים לעיר אדומה, ואתם לא יכולים לקחת רק את הצרות של עיר אדומה, תיקחו גם את הדברים החיוביים, תרתי משמע בעניין הזה,
כן.
שבעיר אדומה גם
החיובי שבתוך החיובי
עברו יותר אנשים חיוביים. וכשאתה בא ומנסה לחלק מטרז, כמה מטר מרובע צריך בין אנשים בבית כנסת, אז סביר מאוד להניח שבאותו בית כנסת, הרי זה אנשים אקראיים, או זה אנשים שמייצגים את האוכלוסייה, שבתוך אותם אנשים יש לפחות 10% או 20% שכבר החלימו. אז נכון שאתה לא יכול להוציא אותם לגמרי מהקטגוריה ולהגיד הם אנשים חסינים, כי אין עדיין החלטה בריאותית על זה.
כן, אבל אתה פותר אותם מבידוד בחזרה מחול. אדם שנחשף למועמד ומוקדם מחלים, משרד הבריאות גם פותר אותו.
זה בדיוק, אבל ברור דבר אחד, שלפחות כדי להוריד את מספר, להעלות את מספר האנשים שאפשר להיות בחדר, באולם סגור, אתה יכול להסתמך על הדבר הזה, כי אתה יודע שיש לך פה קבוצה של אנשים שהיא ודאי לכל הדעות, היא לא בעלת סבירות גבוהה, לא להידבק ולא להדביק. כל הפרמטרים האלה צריכים לקחת אותם בתוכו. צריך לקחת בתוכו גם עוד דבר, אחד הליקוחים שלי על בתי הכנסת, כשאנחנו מדברים על 4 מטר לבן אדם, 4 מטר מרובע לבן אדם, כולם יודעים שבתי הכנסת, אנשים גם יושבים עם המשפחות. אין כמעט בית כנסת שאין בו לפחות 25% או 40% שזה בעצם אנשים שיושבים עם הילדים שלהם. הם לא צריכים להתרחק אחד מהשני. זאת אומרת שאם אתה עכשיו בודק 10 אנשים לכמה מטר, אתה חייב לקחת בחשבון שאנשים האלה שנמצאים ביחד במה שנקרא משפחה גרעינית ויושבים באותו ספסל, בסך הכל נשאר לך יותר מטרש לאנשים נוספים.
נכון.
אלה ההקלות ההגיוניות שאם יבינו אותם ואם יפסיקו להתאפס לקטנות ולהסתכל בשכל ישר, אז אנחנו נוכל לנהל שגרת חיים נורמלית, שהבית כנסת הוא מרכז החיים של הציבור החרדי, נוכל לקיים שגרת חיים נורמלית ונוכל לשמור בזהירות על הכללים.
טוב, עכשיו אחרי שעשינו, איך הילדים אומרים, עשו שכל, אז עשינו שכל או ככה, ניסינו להסביר את כל מה שעומד מאחורי הקלעים של מתווה כזה או אחר, איפה השכל של הממשלה? איפה השכל מאחורי הערכת חייה של הממשלה בעוד 120 ימים, כשכולם יודעים שזה הולך לקראת פיצוץ נוסף עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודשיים? למה? למה זה? בוא נלך לבחירות ונגמור את הסיפור.
תראה, קודם כל בחירות הוא דבר רע. הוא דבר רע לכולם. הוא דבר רע לכל הציבורים בישראל. אני חושב שאין אדם אחד, ולא משנה אם הוא ימין או שמאל, חוץ מאותם אנשים שרוצים בכל מחיר לא לראות את ביבי ראש ממשלה, ומגיעים להפגנות כאלה ואחרות, שזה היה גם קודם הרצון שלהם, וגם היום הרצון שלהם. בחירות היום, כשהמשק במצב הזה, כשאנחנו נמצאים בתחלואה של קורונה, תחשוב גם בחירות בצל קורונה, עם הקורונה עצמה, עם בידודים בתורות לבחירות, זה דבר רע, זה דבר לא אחראי. עכשיו, תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה מוזרה, זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו חלק גדול מהסכסוך שקיים בין כחול לבן לבין הליכוד, הוא כמעט ולא שייך אלינו. אנחנו אפילו לא יודעים בחלק מהדברים, אנחנו יודעים מה שמתפרסם, אנחנו יודעים מה שאנחנו שומעים בשיחות במסדרונות, אבל הוויכוחים הם על מינויים כאלה ומינויים אחרים, על פריטטיות כזו ופריטטיות אחרת, אלה דברים שלא מעניינים את הציבור, גם לא מעניינים אותנו כשותפים בתוך הקואליציה. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים.
אתה רומז שהכל סביב העניינים האישיים של נתניהו?
אני לא אמרתי דווקא העניינים האישיים של נתניהו, אבל אתה רואה על מה נמצא הוויכוח. זאת אומרת, כל הזמן דיברו על תקציב דו-שנתי, תקציב חד-שנתי, זה לא היה הוויכוח, זה היה החלום ראווה שלו. זה לא היה הוויכוח האמיתי. הוויכוח האמיתי הוא בפרטים הקטנים, באותם הסכמות על איך מקבלים החלטות בממשלה, איך מקבלים החלטות על מינויים, ולא משנה איזה מינויים, וזה לא משנה אם זה נתניהו או לא נתניהו. יש ויכוח בין הליכוד לכחול לבן, יש הרבה דם רע בין שתי המפלגות האלה, יש הרבה חוסר אמון ביניהם. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי שהשיירה תמשיך ותעבוד. הנה אותה החלטה שהייתה בוועדת כספים, שהעבירה את התקציב, לפחות נותנת את האפשרות להמשיך ולתפקד, לשמור על עולם התורה.
ולתקצב את הישיבות, כן, בדיוק.
לתקצב את הישיבות, לתקצב את אותם עמותות שמטפלות בילדים בסיכון, שמטפל באותם דברים חשובים שקיימים היום לכל הציבור הישראלי וגם הציבור החרדי. אני מקווה שהיציבות הכלכלית הזאת שעכשיו תבוא בעקבות ההצבעה של אמש, תעשה קצת שקט. אבל אם אתה שואל אותי כפרשן, קשה לנו לפרשן מה יקרה לממשלה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים שבוא נאמר חיים מאושרים של שני הצדדים האלה אנחנו לא רואים, אמון גדול אנחנו גם לא רואים, אבל רוב הדברים הללו אנחנו לא בתוך העסק, ואנחנו נעשה מבחינתנו כמפלגות חרדיות את כל את מה שצריך כדי לשמור על הממשלה הזאת.
וחובה לציין שאתם, הח"כים החרדים בתקופה האחרונה, ימים האחרונים, עושים הרבה הרבה מאחורי הקלעים כדי שהממשלה הזאת תמשיך לתפקד, ולא מאפשרים לשני הצדדים לשחק את המשחק הפוליטי הלא נעים שיוביל אותנו לבחירות.
לא ניתן להם להשתמש בנו בעניין הזה לצורך העניין, ולכן אנחנו משתדלים לא לתפוס צד בתוך המחלוקות שלו. לנו חשוב דבר אחד, שהממשלה תתפקד, שיהיו תקציבים לציבור מה שצריך, שיטופל נושא הקורונה, שאנשים יקבלו את מה שמגיע להם ויוכלו לעבור את המצב הכלכלי הלא קל שעוברים הרבה משפחות בישראל. אנחנו משתדל להיות המבוגרים האחראים. מה יקרה בסופו של יום בפוליטיקה? הכל יכול לקרות.
המבוגר האחראי, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, שבתפקיד הזה מסתבר אדם חרדי יכול לעשות הרבה מאוד דברים, במיוחד בתקופה הזאת, תקופת הקורונה, שיהיה הרבה הצלחה.
תודה רבה.